רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה.
לא, אני רק חושב על השאלה הראשונה.
תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום. 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זה חלק מ... הבנייה זה פעימות כל הזמן.
יחד לב ולב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב ולב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
לא 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 לא
בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. היום אנחנו ברדיו סול, בתוכנית שלי להדליק את האור, בתוכנית הקבועה שלי מדי יום רביעי. וכל שבוע אנחנו שופכים אור על נושא אחר, והיום אנחנו בנושא קצת מיוחד. היום באולפן איתנו עורך דין, רואה חשבון וכלכלן יוסי שקיד. יוסי, בוקר טוב.
בוקר טוב, ורד.
וואי, זה קול יש לך. אז יוסי שקד הוא גם מנכ״ל של חברת דניאל פרויקטים, שהיא חברת נדלן. ואנחנו פה בדרך כלל בתוכנית מדברים על כל מיני דברים שהם רוחניים, על שיטות, טיפול, על העצמה. והיום באתי ממקום קצת אחר, כי יוסי מחבר לנו בעצם בין שני תחומים שנראים קצת רחוקים, נדלן, פרויקטים של נדלן, והרוחניות שבדבר. בעצם זה כאילו 180 מעלות, אבל עכשיו אנחנו נשמע מיוסי, איך זה מתחבר, וב' מה בעצם הדברים, מה הכלים הרוחניים, מה הערכים שמביאים מישהו להיות יזם, יזם טוב, יזם מצליח, מה זה בכלל מצליח, מה זה אומר, האם יש דברים שהם... הם בסלע, כלומר מישהו צריך מגיל קטן להיות משהו מסוים, או שזה משהו שאפשר לפתח אותו. אבל קודם כל יוסי, מה שלומך?
שלומי טוב, אני מאוד מתרגש להיות איתך כאן בתוכנית. שמח שהזמנת אותי להיות איתך כאן בתוכנית. בואו נתקדם.
אז קודם כל רציתי לדעת איך בכלל, כלומר, אתה גם עורך דין וגם רואה חשבון, בדרך כלל זה קצת שילוב שהוא מאתגר יותר, יש פחות אנשים שעושים את זה, אנשים בדרך כלל משלבים דברים אחרים, וככה תהיתי, מה מביא מישהו שהוא רואה כבר, זה תהליך, זה תהליך שאתה גם לומד, גם עושה התמחות, גם אחר כך עובד, גם אחר כך ממשיך להתמקצע, ואז פתאום לעבור למשהו אחר, או אולי לא אחר, או שזה משהו ש... כאילו, איך בעצם, למה עשית את זה? למה עשית את זה?
האמת שזה, תוך כדי, אני התחלתי כרואה חשבון, היום יש מסלולים משולבים של רואה חשבון, ועריכת דין זה לא מעבר מדבר אחד לדבר אחר, אלא זה תוספת לדבר אחד ושילוב של שני הדברים שיוצר באמת חיזוק שמחזק גם את ראיית החשבון וגם עורכי דין, גם את עריכת הדין, כי לעורכי דין חסר ידע אדיר בנושא הכספים, וכמובן לרואה חשבון חסר כל הצד המשפטי, והשילוב של שניהם הוא שילוב מבורך. אני עשיתי את המסלול הקשה, כשאחרי שלמדתי ראיית חשבון ועברתי את ההתמחות, אחרי 10 שנים התחלתי את לימודי המשפטים, וכשסיימתי אותם גם עברתי שוב פעם התמחות בגיל מבוגר.
כל פעם בנפרד בעצם.
כן, מה שהיום עושים אפשר היה לעשות אולי משולב, עשיתי את זה במסלול הקשה, 4 שנים ושנתיים התמחות, ואחרי זה עוד כמעט 3.5-4 שנים. ועוד פעם התמחות.
ועוד פעם סטודנט, ועוד פעם בן גוריון, ועוד פעם שירים במרפסת.
את ראיית חשבון למדתי באוניברסיטת בן גוריון, ואת לימודי המשפטים למדתי במה שנקרא את היום אוניברסיטת רייכמן, אז היה המרכז הבינתחומי בהרצליה. כן, אבל זה כיף, ותמיד צריך לדעת, תמיד אין גיל ללימודים, ואני חושב שכל אחד מאיתנו, אחת לתקופה, צריך לקחת נושא וללמוד אותו, או נושא שהוא נושא שמתווסף לנושא קיים, אבל גם אפשר ללמוד דברים שהם שונים לחלוטין.
אבל להיות עורך דין זה לא נושא, כן? זה מקצוע מכובד ומפואר בפני עצמו, שדורש המון ידע והמון התמקצעות, וגם ראיית חשבון כנל. אז השאלה שלי, איך בעצם, כאילו למה בעצם, זאת אומרת, איפה הרגשת שיש חוסר, אנחנו מדברים פה על יזמות, כן? ואני משערת שהיה לך איזשהו, הייתה לך איזושהי אג'נדה, זאת אומרת, לא סתם אמרת, אוקיי, חסר לי איזה תואר ברזומה, אני למשל, יש לי בעברי, אני כל פעם אמרתי, באמת חסר לי איזה תואר ברזומה, בא לי לעשות תואר שני במנהל עסקים, בא לי לעשות תואר שני בביוטכנולוגיה, כל פעם הייתי קופצת עם דבר אחר. ואז הייתי אומרת, אוקיי, הסתכלתי על הסילבוס, ראיתי כמה זמן זה לוקח, מה צריך ללמוד, ואמרתי, אוקיי, האם השורה הנושא, כאילו, מה באמת, למה באמת שאני אעשה עכשיו 3 שנים? אז אני שואלת אותך, למה אתה החלטת לצלול לדבר הזה בגיל, כבר לא סטודנט בן 21, כן? כבר אחר כך.
כן, לא, נכון, בגיל מבוגר יותר, אבל שוב פעם, לא, לא, לא ראיתי בעניין הגיל הזה מגבלה כלשהי, כי רציתי לחזק את הצדדים, צדדים נוספים, כי הכל קשור לעולם הפיננסי, העולם העסקי, העולם היזמי, בכל יזמות שאת נמצאת בה, צריך עורך דין וצריך רואה חשבון, ולפעמים יש ראייה מאוד חד-ממדית, רק של הראיית חשבון או רק של המשפטים, אבל כשאתה בא, ככה אני ראיתי בזה, כשאני יוכל להגיד את שני הדברים האלה אצלי, בתוכי, אחרי שגם העולם המשפטי וגם העולם של ראיית חשבון נעיר לי, אני מבחינת מכת מחץ או מבחינת יתרון כוח, זה יתרון אדיר, ואני רואה את זה יום-יום בעסקים.
איך אגב אתה רואה את זה?
אני רואה את זה כמו שהתחלתי להגיד מקודם, אני פוגש עשרות עורכי דין במהלך הימים, בכל יום כמעט, ועורכי דין מאוד ממוקדים בצד המשפטי, ולא רואים השלכות חשבונאיות ופיננסיות שיכולות להיות להחלטות שלהם, או אפילו בהליכים משפטיים שהם מקיימים, וכנ"ל רואי חשבון שלא מודעים להיבטים משפטיים שמשפיעים על החלטות פיננסיות שלהם. אני מרגיש את זה לא רק אמירה, אלא אני מרגיש את זה יום-יום, כי אני אומר, אני פוגש את שני הצדדים האלה, כשהם לא שילוב, ואני רואה את החוסר של כל אחד מהם בצד הזה, ולכן ההשלמה הזאת היא, לדעתי, חשובה מאוד. לא רק לדעתי, אני רואה את זה בפועל, כמו שאמרתי.
יפה, אז טוב, אנחנו לא נמשיך לעשות פרסומת לתואר במשפטים ובעריכת דין, אני בעיקר רציתי לדבר איתך על... איך בעצם התחלת את הדרך? כי אנחנו, היום כולם יודעים שיש אינפלציה ושהמחירי הדירות עולים בצורה בלתי רגילה, ויש כאלה שאומרים שקשה לקנות דירה, אבל יש כאלה שמנסים לקפוץ על העגלה הזאת ולהשיג נדלן מניב, כי בסופו של דבר אתה רוצה להגיע, אתה מסתכל על העולם ואתה אומר, אוקיי, איפה... בגיל מסוים, שכבר לא היה לי כוח להוסיף נושאים לסל שלי, ושכבר לא היה לי, שאני רוצה רגע לנשום, אני רוצה שיהיה למשהו שאני לא אצטרך כל הזמן לחפש את השקל, שאני יודע שזה קיים. אז כולם יודעים את זה, וכולם רואים שכמה המחירים עולים, אבל איך נכנסת לתוך כל הדבר הזה? כי בסופו של דבר צריך בהתחלה משהו ראשוני, כדי לצלול לתוך עולם שהוא עולם... עולם קרקרישי, אני מרגישה אותו.
אוקיי.
והאם כל אחד יכול לעשות את זה? והאם... בוא תספר לי איך בכלל התחלת, נתחיל בזה.
לגבי השאלה שאת אומרת, האם כל אחד יכול לעשות את זה, אני יכול להגיד את זה על עצמי. אני לא התחלתי עם מצב כלכלי משופר ועם כספים בבנק או ירושות שלא ונכסים. התחלתי באמת, כמו שאומרים, מאפס, ואני חושב שכל מי שיש בו את הסקרנות ואת הרוח היזמית יכול לעשות את זה. זה צריך להתחיל בקטן ולא לקפוץ מעל הפופיק.
אבל מה זה רוח יזמית? בוא תגיד לי, כי איך זה נראה? איך זה נראה מישהו שהוא יזם? לעומת מישהו ש... כנראה אף פעם לא יעשה את זה, או שאולי לא כרגע.
לא כולם צריכים להיות יזמים, אבל אני הרגשתי את זה שזה מפעם בי. הקטע של יזמות, לאו דווקא בנדלן, אני כבר עברתי יזמויות שונות, וגם נכשלתי בהם לא פעם. יזמויות בתחומים שונים שאינם קשורים לנדלן. אם תרצה אני אפרט, אבל...
כן, אני רוצה שתפרט, אבל אני רוצה בכלל לדעת האם יש איזשהו אופי של יזם, האם יש איזה משהו, או שיש משהו שאפשר לשפר, כי אם אני רוצה שיהיו לי שתי דירות, למשל, כדי שאני אוכל לגור ולהזכיר או משהו כזה, באיזשהו מצב מסוים שיהיה לי נעים, אז האם אני צריכה להיות עכשיו איזה קריש, ולהיות כל היום, אני לעשות גם תואר בזה וגם תואר בזה? אני בסך הכל רוצה שיהיה לי נכס מניב, אני לא רוצה כל, כאילו... האם אני יכולה לעשות את זה?
את שואלת עכשיו שאלה אחרת. זה לא, אני לא חושב שזה עניין. כשאני רואה יזמות, אני רואה יזמות בספקטרום רחב יותר. את מדברת, אני רוצה ביטחון בארבע קירות, ולהגיע לארבע קירות. אני חושב שכמעט כל אחד יכול להגיע לזה. אני אומר שצריך להתחיל בקטן, אבל עם תנאי המשכנתא, בטח שיש היום לזוג צעיר או לדירה ראשונה, כשמעל 75% מקבלים מינוף או מימון בנקאי, אז היכולת להגיע עם דירה קטנה, זה יכולה להיות דירה שמיליון 300 או מיליון 400 אלף שקל, אפשר בהחלט להגיע לרכישת דירה, וממנה אולי לדירה שנייה ושלישית, אבל צריך להתחיל. הקטע הוא הפחד.
תסביר לי, לפני כן דיברנו על העולם החרדי, על איך נער ישיבה בן 18-19, שבאמת אין לו כלום וגם לא יהיה לו, כי הוא ממשיך ללמוד, ורק אשתו שמולידה ילדים כל שנה, היא העובדת בכמה שעות שיש לה. איך הם מגיעים לדירה? אתה הסברת לי מקודם את ה...
תראה, העולם החרדי מהבחינה הזאת אפשר באמת ללמוד מהם הרבה. החשיבות של בית, החשיבות של בית במובן הזוגי, שמתחתנים בגיל 17 הבנות ו-19 הבנים, ובית במובן הפיזי, החומרי, של ארבע קירות והקמת משפחה, כשזה הבית הוא חלק מהותי בזה, היא תבועה בהם מגיל אפס. ולכן את רואה זוגות שאין להם כמעט כלום. הבעל לומד כאברך ו... והאישה רק התחילה, סיימה את לימודי הסמינר שלה, ואולי היא הולכת להיות מורה. אבל הם לוקחים, מתחילים בדירה קטנה, אצלהם מאוד מקובל שההורים, גם של הבעל וגם של האישה, גם אם אין להם כמעט כלום, הם יודעים לגייס מכל מיני קרנות, מה שנקרא אצלהם, את הכספים להון העצמי. והם גם יודעים שבשלב הראשון לא יהיה להם ולא יהיה להם מספיק. הם לוקחים כבר, גם כשהם חושבים, לוקחים דירה, הם חושבים איך הם יכולים להזכיר חלק ממנה לגורם אחר, לפצל את הדירה, מה שנקרא בלשון של הרשויות המקומיות, אבל איך הם יכולים באמצעות לקחת דירה זולה במיליון 200, מיליון 300, מיליון 400, צריך להביא הון עצמי של 250, 300 אלף שקל. הם מגייסים את זה במצואת כל מיני הלוואות ומשפחות וקורבים שאחד עוזר לשני. אבל כשהם יוצאים לעשות את זה בגיל 18-19, הם פוגשים את הזוג החילוני שמתחתן איפשהו בגיל 30 עם אותה דירה שהיא כבר שווה 2 מיליון שח. אבל הם בזמן הזה, את אותה דירה שהמשכנתא שלה הייתה 3,000 או 4,000 שח לחודש, הם מממנים גם בזה שהם מזכירים איזה חדר לזוג אחר נוסף שאין לו גם את האפשרות לקנות. וממעמת הכסף שלהם, אז הם כבר צוברים, כבר יש להם דירה, במקום לבזבז את הכסף ואת הזמן, כי נדלן בישראל, לדעתי, רק עולה. אין כל הסיפורים.
תגיד, יש קץ לדבר הזה? כאילו, אני זוכרת משחר ילדותי, שתמיד אמרו שהכל יקר. והיום ממש הכל יקר, אבל גם אני זוכרת שאמרו את זה לפני 10 שנים, כן, ולפני 20 שנה.
אחת זה... הבעיות שלנו כבני אדם, זה שאנחנו מסתכלים באותו רגע, ואומרים, וואו, מה, דירה עולה עכשיו 1.5 מיליון, 2-3 מיליון שקלים.
זה מלא כסף.
זה הסוף.
זה נשמע כזה, אוקיי, דירה זולה, אבל מה זה 1.5 מיליון שקל? זה כסף.
כן, אבל צריך להסתכל במקרו, ובמקרו אנחנו במדינה מאוד קטנה, מאוד מאוד קטנה, 20,000 קילומטר מרובע, אנחנו מדינה מאוד קטנה וצרה, רובה מתרכזת בגוש דן, גדרה, חדרה. ואם מסתכלים על נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הנתונים הצנועים והשמרנים, הם מדברים על אוכלוסייה של מעל 15 מיליון תוך 20-25 שנה. זה אומר, במושגים שלנו, שאם היום אנחנו כמעט 8 מיליון, או פלוס קצת, 8 פלוס, כמעט 9, הולכים להכפיל את מדינת ישראל. זה אומר שתוך 20-25 שנה, צריך לבנות את כל תל אביב מחדש, את כל חיפה, את כל באר שבע.
אבל עכשיו מה בונים את כל תל אביב מחדש?
לא, מה שבונים זה כלום. את כל תל אביב, את כל באר שבע, את כל חיפה, תוך 25 שנה, את רואה תנועה כזאת בשטח? את לא רואה. ממוצע הילודה בארץ גבוה מאוד. כל גל אנטישמיות לצערנו שפורץ, או בצרפת, או בארצות הברית, או בכל מקום אחר, מביא לגל עלייה. עכשיו יש לנו את המלחמה רוסיה ואוקראינה, אנחנו שומעים על יהודים שרוצים להגיע ורוצים שקט, כי ישראל היא סוג של שקט לעולם היהודי בכלל, אז רוכשים פה דירות, אז הצפי שמחירי הדירות ירדו הוא אשליה. זה לא יקרה, בטח לא ב-20 שנה הקרובות, כי אנחנו באמת הולכים לגידול אוכלוסייה מאוד גדול, והרשויות ישנות קצת בדרך. הבעיות הן בעיקר בתכנון של אפשרת קרקעות ושחרור קרקעות.
זאת אומרת, יש קרקעות, זה לא שאין קרקעות ונגמרות הקרקעות.
כן, הסיפור הזה שתמיד אומרים, מנהל מקרקעי ישראל מחזיק ב-90% מקרקעות המדינה, הוא לא נכון, הוא קצת מטעה. זה נכון שמבחינה רישומית יש להם 90% מקרקעות, אבל ב-90% שמחזיקים קרקעות, זה כולל מחנות צהל שלא ניתן להזיז אותם, חלקם. חלק מה שהיה אפשר כבר הזיזו בשנים האחרונות. זה כולל יערות, זה כולל הכל. כשאת מסתכלת על קרקע שאפשר, בעצם 20% מהקרקעות של המנהל הם ברי שחרור, ובערך 20 מש, סדרי גודל גם של הקרקעות הפרטיות. העניין הוא אחוזי בנייה, ולא הסיפורי מעשיות על המנהל מחזיק ולא משחרר. זה נכון שהמנהל מחזיק ולא משחרר, אבל הבעיה היא ברמה תכנונית של רמת המדינה. ולא נראה שהמדינה, חוץ מי, אנחנו ראינו לקח את מודיעין כמעט 15 שנה עד ששמו את האבן הראשונה, ועוד 15 שנה עד שהיא קיבלה רקמה אור וגידים לעיר אמיתית. אנחנו רואים את זה עכשיו עם חריש, אבל זה טיפה בים של ההתפתחות שהמדינה הזאת זקוקה לה. אנחנו בהתפתחות מאוד גדולה מבחינת כמות האוכלוסייה, שלא באה לידי ביטוי בנדלן. לכן אני ממליץ לכל אחד, מעבר לאינטרס שלי בתחום היזמות, זה שבאמת תהיה דירה וזה אפשרי. זה בהחלט אפשרי. אני חושב שאנשים, אסור להסתכל על הרגע ולהגיד המחיר יקר. אני יכול לקחת דוגמה אישית. הייתה לי דירה בתל אביב. בשנת 2006 התאמצתי למכור אותה ב-800,000 שח.
התאמצת?
התאמצתי, כי לא מצאנו קונה, ואמרו ש-800,000 שקלים זה...
מה, בדרום תל אביב?
לא, לא, במרכז תל אביב, ברחוב שלום עליכם, זה רחוב...
רחוב.
800,000 שח, לא הצלחנו למכור את הדירה, לא נמצא קונה, כי אמרו שזה מחיר גבוה.
לא נמצא קונה.
וב-2016 הדירה אותי כבר תהיה שווה 4.3 מיליון שח.
וואו.
אז... אין גבול, ואסור להסתכל על הרגע. צריך לקנות נדלן היום, וכל זוג, אני חושב, ברמה של זוג, זה חובה לדירה ראשונה, אני חושב שדירה שנייה ושלישית, התשואות בנדלן, הן הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו משיגים בקרנות הפנסיה שלנו. כי אם קרן פנסיה עולה בערך, אני רואה קצת לנתונים פיננסיים, אני לא יודע אם המאזינים כל כך מתעניינים בזה, אבל אני אתן דוגמה פשוטה של לקנות דירה ב1,300,000 שח, תכלס, ההון העצמי שצריך להביא בערך 300,000 שח, גוסו מודו, פחות או יותר. אם דירה כזאת היא עולה, והדירות עלו בשנה האחרונה ברמות האלה, הדירות של הרמות האלה ב-250-300,000 שח, אז מי שקנה דירה כזאת לפני שנה, הרוויח כמעט 300 אלף שקלים על ההשקעה שלו. 300 אלף שקלים על און עצמי של 300 אלף שקלים, זה לא שהדירה עלתה ב-20%, הדירה מבחינת הבעלים עלתה ב-100%. אף קרן ואף גוף לא נותן תשואות כאלה. אז זאת, אז אם מישהו היה שואל אותי ומישהו היה מתייעץ איתי, הייתי אומר, המינוף שמקבלים מהבנקים למימון דירה, בטח לדירה ראשונה, מחייב רכישת דירה ראשונה לכל זוג.
אוקיי, אז אני רציתי לדעת איך בכלל אנחנו, אתה בעצם יזם של נדלן, אוקיי? אנחנו מדברים כל פעם על דירה, אבל אתה יזם של נדלן. אז אני חוזרת לשאלה הקודמת על העניין הזה של יזמות. כאילו, האם כאילו, פתחת חברה, בסדר, היית גם עורך חשבון וגם עורך דין, אבל יכולת לעבוד במשרד, עורכי דין או משהו כזה, ובכל זאת פתחת, לקחת על עצמך אחריות מאוד מאוד גדולה, למאות יחידות דיור, אלפי יחידות דיור, לחיים של אנשים, כן? לקורת גג של אנשים, שאי אפשר לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, היום אין לי כוח ללכת לעבודה. יש אנשים שזה הבית שלהם תלוי וזה, אוקיי? ואתה לקחת את האחריות הזו. עכשיו, אני שואלת את עצמי, האם יש משהו שהוא עוזר, האם יש משהו שהוא עוזר ביזמות באופן כללי? האם זה אומץ? האם זה קפיצה למים? איפה זה? מה הדברים שאתה רואה שבן אדם בכלל, באופן כללי, לאו דווקא ביזמות של נדלן, צריך כדי להצליח בחלום שלו, אוקיי? בדבר הזה שאותו הוא רוצה להשיג, בכמיהה שלו.
אוקיי, דיברנו על יזמות. יזמות היא בכל תחום בחיים שלנו. דיברנו על יזמות נדלן, זה יכולה להיות גם יזמות חברתית, זה לאו דווקא יזמות בתחום הנדלן. ואני מאמין, כשדיברנו על הקשר של רוחניות ויזמות, אז לכל אחד יש את הברכה או את המתנה שהוא קיבל.
אתה מאמין בזה שבאמת לכל אחד יש משהו שהוא קיבל?
כן. אני מאמין בזה בכל ליבי. אני, איך אומרים, לאורך החיים ראיתי את זה קורה לאנשים שהיו עם כלום, ברגע שנתנו להם את העירו להם בזרקור, את הברכה שהם קיבלו והסבירו להם, או קצת תמכו בהם, להדליק את האור נוסף.
כן,
במקרה הזה להדליק, כן. אז הם פרחו.
למשל, הייתה לך דוגמה מקודם של משהו, של איזה ילד שעבדת איתו.
לא, אני יודע גם בתחום הלימודים שעשיתי את פרויקט פרח,
פרח זה פרויקט של סטודנטים שמקבלים מלגה, תמורת לעבוד עם ילדים, או ילדים בדרך כלל שבסיכון, או שזקוקים לעזרה בלימודים, או בסגנון הזה.
כן, אז אפשר, כשהייתי באוניברסיטת בן גוריון, אז קיבלתי בכל שנה ילד ללוות אותו, וקיבלתי ילדים שמבחינת לימודים שלהם, הם היו במצב על הפנים, אפשר להגיד, עם תעודות של הכל כמעט בלתי מספיק, ושני הילדים האלה, לפחות שליוויתי אותם, כשהם סיימו, הם היו מעל 9. עכשיו, זה לא שאני
בשנה אחת?
כן. וזה לא, זה בדיוק הייתה הוכחה לכך שכל ילד יכול. אני מאמין גם היום, לא רק אני.
אבל מה עשית איתם?
קודם, להעיר אותם. להראות להם את הנקודות שלהם, לתת להם כוח, לתת לדעת לדבר אליהם. אי אפשר לדבר לכל הילדים באותה שפה. צריך לראות את השפה, את מה שמקשר אותם, את מה שמדליק אותם, את מה שמעורר אותם, ואת זה להפעיל אצלהם. ולכל ילד יש את זה. לכן אני מאמין שכל ילד, שיתנו לו את המילה הטובה ואת התמיכה הטובה, ויעירו לו את הנקודה שממנו אפשר לגשת אליו. אני למשל, בלימודי אנגלית, אני יודע שיש לי קושי מאוד גדול בצורה שמלמדים בבתי ספר. ותוך כדי שמתי לב שאני יותר מתחבר לאנגלית שדרך שירה. אז מה עשיתי? התחלתי לחפש את המילים של כל השירים באנגלית שאני מאוד אוהב, ולהתחיל דרך המילים האלה לשפר את האנגלית שלי. לא הצלחתי להסתדר עם הספרים. עברתי מתקדמים אחד, עוד לפני מתקדמים, בסיסי אחד, בסיסי שתיים, מתקדמים אחד, מתקדמים שניים. קראתי, כתבתי, עברתי את כל הבחינות בלי להבין כלום. באמת, לצערי הרב. ואז ראיתי שעד, וחיפשתי את הדרך הנכונה, והדרך הנכונה שלי הייתה דרך שירה. אוקיי?
ובסופו של דבר עבדת בתור מנכ״ל בחברת הייטק, אני זוכרת שאמרת.
כן, זה כשסיימתי את ההתמחות שלי במשפטים, הציע לי המאמן שלי לבוא ולנהל חברת אינטרנט, זה היה בשנת 2000, איפשהו ממש סמוך לתקופת הבועה, הפרחנו את החברה הזאת, באמת הגענו למוצר.
והכל באנגלית.
והכל באנגלית.
מהשירים, מאמבטיה.
מהשירים, מאמבטיה, וזה לא פשוט, זה לדבר עם משקיעים איטלקיים באנגלית, ולדבר עם חברות אמריקאיות.
כל המצגות באנגלית, כל המיילים באנגלית.
הכל, המצגות, מיילים, השפה היא הכל אנגלית, 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 והאנגלית שלי לא הייתה בשמיים. אבל גם לזה צמיד צריך לקחת תמיכה, איפה שהנקודות החלשות. אז מעבר לעניין השירה, כמו שאמרתי, שילמתי כסף למורה שהגיעה אליי למשרד, והייתה יושבת איתי על דברים, ועשיתי את הסשנים לשיפור האנגלית, ולא ויתרתי, נלחמתי עם השיניים, יכולתי להרים ידיים ולהגיד, זה לא בשבילי, מה, צריך פה אנגלית פרפקט, ואתה לא פרפקט. אבל ראיתי בזה הזדמנות, וזה גם הקטע של יזמות, לזהות הזדמנויות ולהיכנס בהם, לא לפחד. כשיש פחד...
לזרוק את עצמך, אבא שלי תמיד אומר, תזרקי את עצמך.
כן, אני זרקתי את עצמי למים, וגם לאוויר, אגב, בנוסף של פחדים. אנחנו כל הזמן על הקרקע, ותמיד הסתכלתי איפה הפחדים שלי, אז הפחדים שלי היו באוויר ובים. אז באוויר הלכתי ועשיתי צניחה חופשית בחוף הבונים. זה הייתה... אמרתי, לא יכול להיות שכולם עושים את זה, ואני צריך לפחד מפחד גבעים. ואמרתי, אני עושה את זה, ועשיתי את זה, והייתי מאושר. וראיתי שאני נכנס לפחד, בתוך הפחד,
וקורה כלום. אבל לא רעדת מפחד.
אי אפשר להגיד שזה לא בצבץ, אבל אמרתי, אני עושה את זה בכל מצב. ואותו דבר גם עם המים, החוסר שקט שיש לנו במים. תמיד אנחנו שוחים קרוב לחוף, ואף פעם לא שחיתי בלב ים, והרגשתי שזה פחד. זה כל הזמן, אגב, זה דברים שקורים לי כל יום, גם בימים אלו, את הנושא של הים, ממש לאחרונה, לקחתי מאמן לשחייה בלב ים, והיום אני שמח ואני מאושר שעברתי את כל המזח של חוף אילטון מהצד השני, והייתי מאושר לשחות בלב ים. זה היה כיף, היום בשש וחצי בבוקר עשיתי את זה, לפני וואו. השידור.
אז זה חלק, לשידור... חלק מההרגלים של מישהו מצליח ללכת ולהשקיע לא. בה.
לא, זה צריך, זה, אני אומר, זה... כולם, לא לכולם, להרבה יש חלומות. העניין הוא ללכת ולהגשים אותם, ולא לפחד. וגם אם נופלים, לא לפחד. ולא לפחד מה תגיד השכנה, או אמא, או אבא.
כן, זה לא קצת הביך אותך. עכשיו אתה מדבר על, עברת את המזח, אבל כל השיעורי שחייה לפני זה הם היו יחד עם הבנות שם בהתחלה.
לא מעניין בכלל. לא צריך לראות את זה בכלל. אתה, יש לך מטרה, ואתה אומר, אני רוצה לשחות בלב ים בלי חשש, ובאותו רגע אתה לא מסתכל לצדדים. יש את הדוגמה הטובה של נועה קירל מהשבועיים האחרונים.
נועה קירל היא גאון.
כמה דחו אותה וזרקו אותה מכל המקומות, והיא הייתה...
ידעת שנועה קירל אפילו בחוג ריקוד של כיתה ד' לא שמו אותה בקדימה.
נו, דוגמה הכי טובה. והיא לא ראתה בעיניים, כי היא רצה להיות זמרת.
והיום היא אפילו לא... היא בת 21, כן, היא לא... זה 10 שנים, כאילו...
אף אחד לא מאמין שהיא רק בת 21.
כן, היא עשתה כל כך הרבה שאנשים לא עושים בחיים שלמים.
היא מדהימה. היא מדהימה, כי היא סימנה לעצמה מטרה.
רגע, אז בוא נשים את השיר שלה, שנייה.
איזה שיר?
פנטרה.
נועה, היא דוגמה טובה.
אני פנטרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים. אני פנטרה. פנסים דולקים עליי בלילה, כל העיניים עליי, כל העיניים עליי.
מה נושא הבא?
אני פנטרה, עדיין ממשיכה לעלות למעלה. אל תגידו לי די, רק אל תגידו לי די, די, די. יצאתי עם שיניים חשופות.
שומן, דקה לנשום. בלילות אני לא רוצה לחלום, אני רוצה שחורה אל תלמדו אותי את הרגילי אני נולדתי ככה אשכרה
לא, אני צריך לראות מה אני
אקדמתי
לסף מפתחות לדירה
כשאני נותנת הסימן כל העיניים עליי רק אל תגידו לי די, די, די כולם מדברים אני עושה
משקר
ואם זה לא בא לי טוב אני
מוחקר
גם אתה מעיל המנומה
שקר
רק אל תגידו לי די, די כל היום אני בכל מקום אין דקה לנשום, אין דקה לנשום פנטרה אני רוצה כולם ישנים הם אומרים שאני מוזרה אני אומרת שהם רגילים חגורה שחורה אל תלמדו אותי תרגילי אני נולדתי ככה אשכרה והיום כבר כולם יודעים מה הם כבר יודעים אני פנטרה
יוסי שקד, מה נשמע? היא לא מדברת, וכולם מדברים, היא עושה, שמעת?
בדיוק, היא נתנה את משפט המחץ לכל השיחה שלנו.
וואו, האמת היא שהיא באמת, היא עושה, אבל האמת שזה דווקא דבר, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו מדברים, באמת, כולם רוצים לעשות דברים, כולם יודעים לעשות דברים, כולם חכמים, והם הצליחו, והכל, וזה וזה וזה. אבל בסוף מהניסיון שלי, אני זוכרת שאני הייתי בתיכון, חשבתי שאם אני אלמד X ויעשה Y, אז אני אגיע להיות Z, וזהו, אוקיי? בדיעבד, עכשיו אני מסתכלת על כל האנשים שהייתי במחזור, ואני רואה שחלק מהילדים עשו ככה וככה וככה, חלק מהילדים עשו דברים אחרים, אבל מי שהצליח הוא לא דווקא מי שהיה לו את הציונים הכי טובים, שהיה לו... אני הייתי בכיתה עם מישהו שהיום הוא פסיכולוג קליני, הוא לא היה איזה מצטיין גדול, אבל פסיכולוג קליני הוא עשה דרך, כן? והוא עובד מצוין. עם המנכ״ל של מיטב דש, אבנר סטפאק, כשהייתי בכיתה, והוא היה גם, אנחנו ביחד היינו סטרגלינג עם אותם דברים, אוקיי? זה לא שווה. אז הם עשו איזושהי דרך מסוימת, היה להם איזשהו משהו שהם רוצים אותו, והם הלכו לקראתו. השאלה, איפה נפסקים הדיבורים, ואיפה מתחילה העשייה? איפה אנחנו... איפה נמדדת פה הצלחה? מה זה בכלל הצלחה? כאילו, אם בוא רגע נקמת את זה.
הצלחה זו ש...
התקלתי אותך?
התקלתי. לא, דיברנו בקטע של הרעיון והמחשבה והחלום.
תראה, בגדול הצלחה זה להגשים את החלום שלי.
כן, ההגשמה של אותו רעיון, חלום, להפוך אותו למציאות, זו הצלחה. זו הצלחה. ולעשות את זה, זה לא רק להגיד, יש לך רעיון, תגשים אותו. אתה צריך לשבת עם עצמך, ולהתוות לך את הדרך, ולהתמיד בדרך. אני מסתכל על עצמי, על דברים שהצלחתי ודברים שלא הצלחתי, ואני מסתכל על חבריי למקצוע וחברים בכלל, ואני תמיד מסתכל גם מחוץ לישראל, על היזמים הגדולים בעולם. רובם הצליחו כשהתמידו, למרות הקשיים.
זה רובם, אני חושבת ש...
כולם.
כן, כנראה שאין ברירה, כי אם אתה...
ההתמדה היא חשובה מאוד להצלחה. ההתמדה, להתוות דרך, וללכת ולא לוותר, ויש משברים כל הזמן, אבל המשברים הם חלק מהדרך. יש מלא סיפורים יפים, אנחנו מדברים בקטע הרוחני על חכם סיני, שהלך מ... והיו לו כל מיני מכשולים בדרך, אבל כשהוא ראה את הדרך, צריך להמשיך את הדרך ולראות את הדרך, והמכשולים ככל שקיימים, הם חלק מהדרך, וברגע שאנחנו רואים במכשולים, חלק מהדרך ולא מכשול בפני עצמו שמונע מתחזור.
אבל עכשיו אם אתה, היה לך איזשהו מיזם שעשית, עבדת עליו איזה שנתיים, התאמצת, התמדת, דיברת עם כל מי שצריך, היה לך אומץ, בכל זאת, לא אמרי, אוקיי? גם קורה, נכון? זה לא, זה לא אומר שאתה לא, שאתה משהו בכלל לא בסדר, נכון? אבל איך אתה, אוקיי, איך אתה, איך זה חלק מהדרך, כאילו, אתה, זהו, זה לא מצליח, זהו, זה לא אמרי, נגמר הכסף, נגמר הכל. האם להמשיך, להגיד, אוקיי, אני אמשיך ואמשיך ואמשיך, האם לוותר ולמצוא דבר חדש? כאילו, איפה התמדה מתחילה ומסתיימת?
תראי, להמשיך, 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 זה לא בכל מצב, כמובן. אני יכול לקחת מעצמי, הייתה לי יזמות בתחום כרטיסי אשראי, שבמשך שנתיים נפגשתי עם אנשי ישראכרט, המנהלים הרלוונטיים בישראכרט, ועם סמנכ"ל ויזה, ויזה קל פה בארץ, וניסיתי להריץ מיזם שאני חושב שהוא היה מיזם נפלא, ורשמתי עליו פטנט, וממש עיזתי על זה בוקר, ערב וכו'. ובזבזתי הרבה מאוד זמן על הסיפור הזה, ובסוף, עם כל הרצון הטוב, עם כל היזמות שלי, וכמה שאני נחמד, ואני יודע לעשות דברים, המיזם לא הצליח. נכשל. לא הצלחנו לגייס את הכסף, לא הצלחנו לגייס את החברות, ולשכנע אותם במיזם הזה. ובשלב הזה, אם אתה ממשיך ואתה נתקע, אז אתה... אז חבל על הזמן שלך. אתה צריך באיזשהו שלב לא לוותר, כמובן, אני כל הזמן אומר להתמיד, 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 אבל בתוך כל ההתמדה הזאת, לדעת באיזשהו שלב לשחרר. לשחרר ולהגיד, הנה, למדתי מפה הרבה דברים. למדתי איך לגשת נכון בפעם הבאה לפטנטים, איך לגשת בפעם הבאה נכון לישראכרט או המקבילה שלה בתחום הנדלן, לא משנה, זה יכול להיות במקום ישראכרט במקרה הזה שהייתי צריך אותם למיזם בתחום כרטיסי אשראי, זה יכול להיות לקרן און או בנק מזרחי בגיוס נדלן, בגיוס מימון לנדלן, איך לגשת נכון לדברים, איך לשבת עם עצמך ולהודות בטעויות שנעשו, ולהגיד, אוקיי, יש מה להמשיך ולהתמיד, או שפה ההתמדה היא בעצם...
זאת אומרת, כל פעם לעשות איזשהו חשבון נפש.
כל הזמן צריך לעצור, לעצור בצלילה. יש את המשפט שאומרים, תעצור, אתה נתקל במשהו, אל תגיב מיד, תעצור, תחשוב ואז תפעל. זה תמיד המדריך בצלילה היה אומר כל הזמן, נתקלתם בתקלה, פתאום משהו עם הצינור, משהו עם האוויר, האינסטינקט הוא מיד להגיב.
מה זה להגיב? אני ישר הייתי באיזה 10 מטר או משהו כזה, וישר באתי לעלות למעלה, המדריך תקע אותי, אמר לי, את לא תזוזי מפה, בחיים שלך אל תעשי דבר כזה. הלחיץ אותי, בחיים שלך את לא עולה ככה.
נכון, כי ההשפעות של עלייה מהירה הן דרמטיות.
אני הרגשתי שאני, זהו, לא יכולה לנשום יותר, שאני לא יודעת משהו, לא יודעת מה עבר עליי, הרגשתי שנגמר הסיפור, אני חייבת לעלות בשנייה הזאת למעלה. אבל אז שנייה אתה נושם.
זה הלחשוב, לפעול.
למה אני בעצם צריכה לעצור?
זה בדיוק הלעצור, וזה נוגד את האינסטינקט שלנו. אבל כשעושים דברים וחוזרים עליהם, זה האימון. כשמדברים, יש הרבה ספרים שמדברים על 10,000 פעם לעשות משהו עד שזה הופך להיות חלק ממך. ברגע שאתה מתאמן, זה יכול להיות בצלילה, זה יכול להיות בנדלן, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות בכל דבר. ברגע שאתה מאמן את עצמך ואתה מכניס שיקול דעת לפעולות שלך, אז אתה עוצר, חושב ואז פועל ולא הפוך. כי...
אז אתה בעצם אתה אומר שיזמות זה כמו להתחיל דברים ולקפוץ למים, אבל בעצם אתה מדבר על דרך ארוכה, על מסע מאוד ארוך, שאתה אומר יש לו איזשהו יעד איפשהו, ועכשיו אני בלונג רן, אני לא... אוקיי, כמו שאני, עכשיו אני התחתנתי, אני לא הולכת עוד שנייה לפרק את זה, אני יודעת שאני פה ללונג, לא חשוב, לא התחתנתי, זוגיות ארוכה כזאת, שאתה אומר, לא על כל ריב אנחנו, זה אוקיי, בסדר, אז היום אנחנו לא מסכימים, היום קמתי הפוכה, ועכשיו אתה עושה לי רעש, וזה אין לי כוח לשמוע את זה, בסדר, זה לא אומר, אני עוד מעט נשום, יעצור, בסדר, אז אנחנו פה ללונג רן, אנחנו לא על כל דבר מפוציצים, על כל דבר הולכים, ועל כל דבר, וזה ככה, שני ניגודים, כי בעצם אתה אומר שיזמות זה קפיצה למים, אבל זה לא נשאר בקפיצה למים, אתה רוצה להמשיך לשחות שם, ולהמשיך להיות שם, ולהמשיך, וגם לפי מים קרים, או שיש שם איזה מערבולת.
מי שקפץ היום בבוקר, ב6:30 למים קרירים, לא קרים, קרירים ונעימים.
האמת היא שכל הכבוד לך, לי, אני לא יכולה להיות במים קרים.
לא, המים לא קרים, המים קרירים, אבל זה לא נגמר בזה, ושאתה אחרי המזח, אתה לא יכול פתאום להגיד, וואו, מה, לחזור את כל הדרך הזאת, אתה צריך להמשיך. הלאה עד הסוף. הסתכלתי כזה אחורה לראות מה עברתי, אבל היה צריך להגיע.
עשית מלא.
כן, זה היה כיף אמיתי. האמת שזה כיף גדול. הים הוא ממש נעים, המים הקרירים של ההתחלה בפנים הם כבר, בגלל השחייה והמאמץ, הם דווקא שומרים על חום גוף טוב, היה כיף אמיתי. היה כיף אמיתי, זה המחסום הזה שעברתי, שאני עובר אותו גם עכשיו, בכיף, באהבה גדולה. אני חושב שכל הזמן, זה חלק מההתחדשות שלנו, כל הזמן לקחת איזה פחד שלנו ולפרוץ אותו. לא לתת לו להישאר, לזהות אותו, לאתר את הפחד, ולהיכנס בו, מהבחינה אותי של לפרוץ אותו, לראות שזה, רוב הפחדים זה בעצם בראש שלנו. הכל מתנהל בראש. וברגע שאנחנו משחררים, ואנחנו צריכים לקחת עזרה, כן? אני במקרה הזה זה מאמן שחייה, מומחה לים, וזה יכול להיות בצניחה, אז לקחת את המומחה, בכל תחום.
Yeah, האמת היא שכשאנחנו מדברים על חלומות, אז הרבה פעמים החלומות של אנשים, אני מצאתי שאנשים לא כזה, כאילו חלום זה כזאת מילה גדולה, אני אומרת עכשיו, אוקיי, בוא נראה מה החלומות שלי ובוא נציף אותם, אבל מה, איזה חלומות בעצם יש לי? כאילו, לי יש חלומות, לא יודעת מה, אני רוצה להיות עכשיו נועה קירל? לא, שתהנה, כאילו, כל הכבוד לה, אבל זה אותי לא מעניין. אז אבל בעצם כשאנחנו כן מזהים שיש לנו רצונות, אוקיי, אני אפילו נקרא לזה חלומות, יש לנו רצונות, יש לנו דברים שאנחנו רוצים אותם, ואין סיבה בעולם שאנחנו לא נעשה אותם. בדרך כלל רוב הדברים האלה, מה שעוצר אותנו בהם, הם לאו דווקא חוסר יכולת שלנו, כי אמרנו שלכל אחד יש ברכה. ומה הייתה הברכה שלך, לא לך כשהיית ילד?
אני זכור לי הרב גרוסמן שלי, אני למדתי איך זה נקרא? שכחתי כבר את השם. לא, לפני הישיבה התיכונית זה היה המרכז שלוחת כפר הרואה בגוש דן, זה היה פה ליד אוניברסיטת בר אילן בגבעת שמואל, זה החטיבת ביניים שלנו, והיה שם הרב גרוסמן ש...
כל הזמן... הרב גרוסמן.
גרוסמן, הוא היה, כן, הוא היה יהודי אמריקאי שעשה עלייה לארץ, וחביב ביותר ופתוח, גם בראש, לא רק רב נעול, אלא רב פתוח, והוא כל הזמן היה תופס אותי לשיחות, ואני זוכר את אחת השיחות שהוא ככה חיבק אותי, לקח אותי לפינת הפרוזדור, ואמר לי, אתה מכיר את פלא? אמרתי לו, בטח שאני מכיר את פלא. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה מיוחד בפלא? פלא... הוא באמת שחקן גדול, כדורגל גדול, אבל יש עוד שחקני כדורגל שיודעים ללעתת עם הכדור, לא חסרים כאלה. הגדולה של פלא שהוא יודע לקחת את כל השחקנים סביבו ולהרים את כולם וככה לעשות את הקבוצה שלו, קבוצה גדולה יותר. ופה הוא הביא למשפט שגרם להתרגשות.
זה וואו, זה משפט זה קרמה, רגע, זה הלב הקרמה.
ואז הוא כשהוא אמר לי, וזה אתה מה שאתה עושה לכיתה שלך, כי כשאתה סוג של פלא לכיתה, שאתה מושך את כולם למעלה, זה מאוד מרגש, זה משפט שהנה עד היום, עשרות שנים אחרי, אני עדיין זוכר אותו. דיברנו אין סוף משפטים מאז, מיליוני משפטים, וזה משפט שמעיף אותו, נותן לך משמעות, אני האמת אני מרגיש את זה גם היום, כן? אבל כשדיברנו מקודם על הילדים בפרח, אז גם אני לקחתי והרמתי אותם לנקודות אור שלהם, לא שיקרתי אותם, לא אמרתי להם דברים לא נכונים, אבל זיהיתי את הנקודות החזקות שלהם והרמתי אותם כלפי מעלה, ואז אותו ילד קטן שהיה עם ציון 4-5, המורה רצה לפגוש אותי לראות איך הוא פתאום הפך להיות 9+, והיה לו כל הזמן את ה9+, רק לא זיהו את ה9+ שלו.
אז אתה אומר שהיום, לקראת יום 31 לשמיני, כן, לקראת מחר, האם תיפתח או לא תיפתח שנת הלימודים, אז אתה מאחל לכל הילדים שיהיה להם מישהו שישפוך אור על נקודה אצלהם.
כן, אני חושב שזה משימה של כולנו. זה משימה של כולנו. היום יש הרבה פתיחות לילדים ולצורך שלהם, וזה שכל אחד שונה ומקום לשונה, ויצא לי גם בנושא הזה להתעסק עם ילדים שונים, ואני חושב שמערכת החינוך שלנו חשוב מאוד שתיפתח לאסכולות שונות, חשוב מאוד שתיפתח לזה שכמו שאני נתתי את הדוגמה שלי עם האנגלית, שיש כאלה שלומדים אנגלית כך, ויש כאלה שצריכים ללמוד אנגלית אחרת. יש ילדים שאוהבים לשבת בכיתה, ויש ילדים שאוהבים לשבת במעגל. יש ילד שיותר יהיה לו קל ללמוד בדשא, אז לי לדעת
אבל לזו. אבל תגיד לי, עכשיו אני כבר עץ מקולקל, כאילו אני די, סיימתי את מערכת החינוך, מה שנתנו לי, נתנו לי, מה שלא נתנו לי, לא נתנו לי, והברכה שלי, מה הייתה?
הברכה של החיה קיימת ונושמת, את חלקה אני בטוח שהגשמת.
כן, אבל השאלה אם עדיין, לא ידעתי, מישהו עכשיו מקשיב לשידור שלנו ואומר, אוקיי, אני, עוד אף אחד לא אמר לי משפט כל כך מרגש, אוקיי? האם אני יכול למצוא אותו בעצמי? האם אני יכול בכל זאת להוציא אותו לאור? האם אני יכול לשבת ולזהות בעצמי דברים? כי בעצם זה מעולה שמישהו חושף לנו את זה, אבל לא תמיד לכולם מישהו חושף. ולכולנו יש ברכה, אמרנו את זה בהתחלה.
לכולנו יש ברכה, חלקנו יכולים לזהות את הברכה לבד, וחלק אחר מאיתנו צריך את אותו מנטור שיעיר בפניו את הזרקור על אותה מקודה. והמנטור הזה יכול להיות בן זוג, זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות חבר טוב, וזה יכול להיות מנטור חיצוני שבכלל לא מכיר אותך, ודווקא הוא שלא מסביב עם כל הדעות
האחרות. אז בעצם אתה אומר שחלק מההצלחה היא גם תלויה באנשים שסביבי, להביא סביבי אנשים ש יעצימו אותי, שיעשו לי טוב, שלא יקטינו אותי, שיהיו לטובתי ובעדי, וידחפו אותי קדימה.
כן, אבל במקום טוב, לא רק ממקום של אשליה.
לא, לא ממקום של אשליה.
כולנו מכירים, יש את המשפטים שאתה הממוצע של חמשת החברים הקרובים שלך, או אתה. אז כן, את רוצה להיות במקום של אנשים שמעצימים אותך, ורואים את הדברים הטובים שבך, כי דברים גרועים יש בכולנו, בי, בך, בכולה. אין בן אדם שאין לו דברים גרועים. שאלה מה את רוצה להעצים? אני תמיד חושב שיש את המושגים של, אני אעבור אותך קצת למשהו אחר, יש חוזקה של השרשרת תלוי בחוליה החלשה שבה, ויש את בוא נחזק את החוזקות שלך. אני חושב, מבחינת התפיסה, כשאנחנו מדברים על אינדיבידואל, את צריך לקחת את הנקודה החזקה שלו, ולחזק אותה, להעיר אותה, וממנו לתת לאינדיבידואל לפרוח. כשאנחנו מדברים על קבוצה, אז בקבוצה צריך לראות איפה החוליה החלשה של בשרשרת, ואותה לחזק ומתוכה לחזק את השרשרת. אנשים אומרים, לפעמים יש סתירה בין הדברים, אני חושב שאין סתירה. לאינדיבידואל לחזק ולהעיר את הנקודות הטובות שבו, אם כמו שאמרנו באמצעות מנטור, אם באמצעות מישהו אחר שקרוב, בדרך כלל עדיף לעשות את זה עם מקצוען חיצוני, גם אם זה עולה כסף, לפעמים זה עולה כסף, אבל שווה זהב. היה פעם פרסומת כאותי במסכי הטלוויזיה, בסרטים. הפרסום על מסך הכסף עולה כסף, אך שווה זהב. אז המנטור עולה כסף, אבל שווה זהב.
לא ישאלו אותך באיזה שנה זה היה.
כן, זה היה לפני הרבה שנים.
אז אני רציתי לדעת עוד דבר אחד. אמרנו ככה שיש לנו ככה, אם אנחנו עושים איזשהו סוג של סיכום על, על הדברים שככה נדרשים כדי להצליח. אז קודם כל אנחנו רוצים לזהות שיש לנו איזשהו רצון או חלום מסוים או איך שנקרא לזה. זה יכול להיות משהו יותר קטן או משהו יותר גדול. אבל אנחנו רוצים קודם כל לזהות את זה כדי שיהיה לנו איזשהו מקום ללכת אליו, שיהיה לנו איזה דרך. ואז כשמשהו יקרה, אנחנו תמיד נזכור למה אנחנו עושים את זה. כי אנחנו לא, נגיד, אוקיי, אתה רצית לשחות מעבר, לשחות במים עמוקים, אוקיי? אז ידעת שיש דברים בדרך, אבל בסוף אתה מגיע שם למים העמוקים, במוקדם או במאוחר. אז אין לך מה להפסיק, להגיד, אוקיי, עברתי כבר שלושה שיעורים, שילמתי לו הרבה כסף, אז אני מפסיק. כי אתה עוד לא הגעת ליד. אז את זה. יש לנו סביבה תומכת. סביבה תומכת זה מאוד מאוד חשוב. ודבר יותר חשוב שיש לנו אחריות לסביבה התומכת. אנשים יגידו, אוקיי, לי אין סביבה תומכת, אף אחד לא מאמין בי. אבל האחריות היא בי, או למצוא חברים חדשים או אנשים חדשים שכן יאמינו בי, או להוציא מעצמי את הדברים שלי כדי להביא אותם לידי ביטוי, כדי שיאמינו שהם קיימים. כלומר, לא לבוא ולהגיד אני, ובסופו של דבר להפסיק אחרי דקה, ואוקיי, אז בטח שלא יאמינו אם אתה כל רגע עובר למשהו אחר, אז כנראה שחובת ההוכחה עליך כרגע. ורציתי לחזור על הרב גרוסמן, שאמר לך שאתה מביא את הטוב לכולם, אתה מגדיל את כולם בעצם, בעצם הנוכחות שלך, בעצם מה שאתה עושה, אתה בעצם גורם לכולם להיות יותר טובים. שזה בעצם הקורלציה של להצליח בחיים. זה בעצם הדבר הראשון. כשאני עושה טוב לאחרים, כשאני נותנת למישהו אחר את מה שהוא רוצה, כשאני מגדילה אותו, בהכרח. אני אהיה גדולה בעצמי. בפעמים אנחנו מרגישים שאם אני אגדיל את אחרים, אז אני מורידה את עצמי, או שאני חייבת לעשות את זה על חשבוני, או שיקחו לי את המשאבים, אם יש עכשיו משהו, אז אם אני אתן אותו לאחרים, מה יישאר לי? אז זאת המחשבה השגויה, כי בעצם המחשבה הנכונה היא, ככל שאני מגדילה את אחרים, כמובן לא מתוך מקום חוסר הערכה, אלא מתוך מקום מעצים.
נכון, אם דיברנו שוב פעם על נדלן, אז לתת לזוג מפתח לדירה, זה מתנה אדירה ואחריות. ואחריות אדירה, זה כיף אדיר. זה לא שהם לא שילמו על זה וקיבלו את זה בחינם, כן? אבל זה כיף אדיר. לתת לילד שלך משהו, זה, אתה אוהב את מי שאתה נותן לו. אז אם זה במסגרת המשפחה המצומצמת, מי שאתה נותן לו, אתה אוהב אותו. אם זה במסגרת המורחבת, מי שאתה נותן לו, מעלה אותך כלפי מעלה. לא, הצדקה בעולם היהודי, זה צדקה שמרימה אותך, היא לא מורידה אותך.
צדקה תציל ממוות.
כן, אבל לא לתת את זה בגלל שזה יציל ממוות, כן? זה... לא, לא לי עד כדי כך אינטרסנטי, אלא במובן אינטרס, אבל כן, הנתינה היא כמובן היא מתנה גדולה. זה הנותן הוא המקבל, זה לא סתם קלישאה, זה משהו שקורה, מרגישים את זה יום יום.
יפה, אז אני אבל רציתי עוד כמה דקות אחרונות שנשארו לנו.
כבר כמה דקות? אוי,
אתה רואה, אתה אמרת, וואי, כמה נדבר. אז כמה דקות אחרונות שנשארו לנו, אני רציתי לדבר על ככה כלים קצת פרקטיים שהבטחתי למאזינים, על איך להתחיל בעולם הקרישי הנדלן. לא יודעת אם כמה דקות היה יספיקו, אבל תנסה לקצר.
עולם קרישי הנדלן, את מדברת לזוגות לקנות דירה.
אני מדברת על איך מתחילים, כי אני יודעת ככה מהניסיון, שא', משכנתה זה דבר שמפחיד את רוב האנשים, עכשיו להשתעבד למשכנתה ל-30 שנה, אז מה עושים עם זה, ובדרך כלל רוב האנשים אין להם עכשיו מיליונים במזומן מהבנק כדי לקנות את הנכס הראשון, ואני מדברת על הנכס הראשון, כי אחרי שיש את הנכס הראשון, זה פתאום יותר קל לעשות הלאה, זה כמו שאתה קופץ כבר למים, אז כבר אתה חווית את המים הקרים, אז אתה כבר, פעם שנייה זה קצת אחרת.
כן, אז כמובן שאנחנו מדברים על לקנות דירה, כמובן שצריכים להיות האמצעים הבסיסיים הראשוניים. ואם אנחנו נדבר שוב פעם על דירות ברמות הנמוכות יחסית, והיום דירה מחוץ לתל אביב, בטווח של, נקרא לזה, אשדוד, חדרה, יש דירות מעל 2 מיליון שח, אבל יש גם דירות במיליון 300, מיליון 400. קשה למצוא כבר היום ממש עם העלייה האחרונה. אבל בואו ניקח 1.5 מיליון רק לצורכי הקלת החישוב שלנו. זוג צריך בערך להביא עון עצמי של 25%. 25% ממיליון זה 250, ומיליון וחצי זה 375,000 שקלים. זה העון העצמי שזוג צריך להגיע איתו בשביל לקנות דירה. אז כל מי שזוג שחושב על רכישת דירה כזאת, ואני חושב שכל יום שלא עושים את זה, לפחות לדירה הראשונה, לביטחון של הדירה הראשונה, הביטחון הזה חשוב לכולם. לא, השקט הנפשי של 4 קירות, זה הרבה מעבר לניתוחים הכלכליים שאני ככלכלן עושה, כי אנשים ישר אומרים, בוא נראה, השכירות היא 5,000 שקל לחודש או 6,000.
באמת איך אתה בעניין הזה של השכירות או קנייה?
אני... שנים בצעירותי תמיד אמרתי, זה שטות לקנות, בוא נסחור דירה, לא, ואז אני חופשי ואני יכול לקפוץ ממקום למקום. אבל עם השנים ועם ההבנה שדירה זה לא רק השכירות והמשכנתה שלה, זה נכון שהשכירות יכולה להיות שווה למשכנתה, והמשכנתה יכולה להיות אולי קצת יותר יקרה או קצת יותר זולה. אבל זה בטל ב-60 מול זה, שלזוג ולמשפחה וזה ילדים אחרי זה וכולי, יש את הביטחון. כשיש בתוך זוגיות ביטחון, זה שווה הרבה יותר מהכסף. וכשאין לזוג מחויבות לשלם כל חודש את המשכנתה, אז הכסף הזה הולך לדברים אחרים, ואז הם פוגשים את עצמם עוד 10 שנים בדירה ששווה פי 2, ובמצב קשה יותר. לכן, ככל שיקדימו, לקחת החישוב הכלכלי של שכירות לפעמים יותר טובה, היא תקשיב. אני אומר את זה, למרות שאני כלכלן ורואה חשבון, אני אומר שהיא מחשבה שגויה, כי אני רואה את עולם הנדלן בישראל, הנדלן בישראל, רק בכיוון עלייה, גם אם יהיו מדי פעם עצירות. אבל המצב שלנו, אף פעם אפשר להשוות אותנו לארצות הברית, זה עולם נדלן שונה לחלוטין. אני לא ממליץ לזוג עם אמצעים של מה שאנחנו מדברים על דירה.
תגיד, אבל אתה קודם מדבר על זוג ועל משפחה, אבל אם אני לא, אז מה אני אעשה?
אני אומר זוג ומשפחה, אבל הכללים הם אותם כללים. הכללים הם אותם כללים. ה-300,000 ש"ח, 300-350,000 ש"ח צריך להגיע איתם להון עצמי. אז אם את חרדית, את יודעת לקחת את זה מהגמ"ח, ואם את לא חרדית, את תדעי לגייס את זה מהמשפחה שלך, מההורים שלך ומהמשאבים שלך. יש לך כסף בקרן השתלמות, שבמקום שאנשים אומרים, נפרט לי קרן השתלמות כל 6 שנים, אני אקנה את ההונדה הבאה שלי או הטויוטה החדשה, קודם כל לבית, לפני טויוטה שרכב יורד בערכו ולפני הבזבוזים האחרים, קודם כל להון העצמי לבית. יש לך קרן השתלמות, יש לך קצת מההורים, יש לך קצת מהלוואות שאת יכולה לקחת.
אז אתה אומר בעצם לסיכומו של עניין, שאני צריכה להסתכל על הכסף שלי בעיניים, על החומר שיש לי בעיניים, כדי שאחר כך אתה אומר שהעצם הקיום של 4 קירות שהם שלי ולא מוציאים אותי מהם ואין סוף לסחירות ואני יכולה לתקן מה שאני רוצה או לשבור מה שאני רוצה כי זה לא בסחירות, אני יכולה לעשות עם שיפוץ או כל דבר אחר או להזכיר את זה למישהו או כל דבר אחר, אבל אתה אומר שזה נותן לי איזשהו ביטחון.
זה קטע פסיכולוגי כבר בכלכלה, כי הכלכלה היא הרבה פסיכולוגיה. גם עליית מחירי הדיור זה חלק מפסיכולוגיה. הלו עלות הבנייה הידועה. הזינוק שהיה השנה 16% או 18%.
מה זה מטורף?
זה מטורף. אף קרן לא יודעת לעשות דברים כאלה, אבל זה זינוק שרובו פסיכולוגי. כשבא שר האוצר ואומר בשנה הבאה המחירים יעלו, לא יעלו ביותר מ-50% מהשנה הזאת, אז כל זוג מבין שבשנה הבאה עוד פעם הסחירות האלה, המחירים יעלו באיזה 7-8%, ואז כולם רצים שוב פעם לנדלן. אבל אני אומר, מעבר לתנאים האלה השוטפים, הפוליטיים של שרי אוצר, יש לנו, במדינה הזאת הנדלן הוא בכיוון אחד. גם אם יהיו בו עצירות. לכן לסיכום, לפני שאנחנו מאמרת שאוטוטון זה מסתיים, אני חושב שזה זוג או יחיד, צריך לעשות הדבר הראשון, קודם כל 4 קירות. אחרי 25 שנה או 30 שנה, בסוף יש לך פתאום דירה שהיא שלך, ולא משנה באיזה מצב את נמצאת, את לא צריכה יותר לשלם שכירות, גמרת את זה. אז את מצטמצמת אולי קצת עכשיו, ולא בהכרח מצטמצמים אגב, אבל קצת אולי, אבל זה שווה את זה, כי הביטחון של זה והשקט של זה בעוד 20 שנה, והמחיר שזה יהיה פי 2, פי 3 ופי 4, שווה את ההשקעה, וההשקעה בנדלן היא ההשקעה הכי בטוחה. ובטח עם המינוף הזה, בטח עם המינוף.
המינוף אתה מתכוון למשכנתא.
אני מתכוון למשכנתא, כן.
יופי, אז האמת שהיה לי לעונג, לא האמת,
גם לי.
לעונג, להיות איתך היום בשידור, יוסי שקד, עורך דין, רואה חשבון וכלכלן.
איי, אל תביכי אותי עם זה.
אני מתה על זה, גם עורך דין, גם רואה חשבון, וגם ומנכ"ל של דניאל פרויקטים. נמשיך לדבר מחוץ לשידור.
נמשיך, ולכולם, כל מי שיש בו רוח יזמית, אני, כמו שאמרתי בשידור, זה לא רק יזמות בנדלן, זה יכול להיות יזמות חברתית על איזה רעיון שמעניין אתכם, ללכת, לקחת דף ועט, לכתוב, לציין את הדרך ולהתמיד בה, בסוף משיגים.
וגם להביא איתנו.
כולם חיים. מדברים, אנחנו עושים.
כן, נועה.
זה מה שצריך, נועה.
מעולה, תודה רבה יוסי,
תודה רבה לך, ירד שהזמנת אותי.
רדיו סול, מי דיברת מצפי היום דיברנו על תמות על רוח ועל כמו. תודה רבה יוסי.